פופ-אפ עם אלעד ברנועי. שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן. לצידה טכנאי שידור אלעד זוהר, שלום לכם. את התחקיר עשתה נועה טייב. אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. זה לא אלבום קאנטרי, זה אלבום ביונסה. כך ביונסה קידמה את האלבום החדש שלה, קאובוי קארטר, על גבי מוזיאון הגוגנהיים בניו יורק. למרות ההכרזה הזאת, האלבום שיצא השבוע מלא כולו בהשפעות של מוזיקת קאנטרי, כפי שאפשר לשמוע ברקע, ומחוות למוזיקת הקאנטרי. הקאנטרי הוא הז'אנר הפופולרי והמצליח ביותר בארצות הברית, ויש לו לא מעט נקודות מפגש עם מוזיקת פופ בשנים האחרונות, אם זה אצל טיילור סוויפט, או ליידי גאגה, או מיילי סיירוס, או קלי קלרקסון, או לאנה דל ריי, אבל זו הפעם הראשונה שבה אומנית פופ אפרו-אמריקאית מרכזית כל כך, אומנית שבאה מ-R&B, ואפילו היפופ במובן מסוים, מבצעת מהלך כזה של צלילה לעולם מוזיקת הקאנטרי, מוזיקה שנחשבת בעיני רבים ללבנה, מוזיקה שצמחה בדרום הגזעני של ארצות הברית. אנחנו נצא היום למסע בעקבות קאובוי קארטר. נשאל האם מדובר ברגע משמעותי בתרבות האמריקאית או אולי בהיסטוריה האמריקאית, האם זה שמדובר בזמרת שחורה שמבצעת מוזיקה עם מסורת גזענית כזאת הוא מעשה של ניקוס מחדש, של ריקליימינג, ואם יש בכלל משמעות למעשה כזה. נשאל גם אם למרות ההכרזה של ביונסה, אכן מדובר באלבום קאנטרי, מה זו בכלל מוזיקת קאנטרי, והאם היא בעצמה נוקסה משירת עבדים. מוזיקת קאנטרי היא לא ז'אנר מאוד מוכר או פופולרי בישראל, ואנחנו ננסה להבין למה הוא לא תפס כמו ז'אנר אמריקאי אחר, היפ-הופ, והאם יש מקבילה ישראלית לקאנטרי, אולי זו שירת העמק, אולי מוזיקה מזרחית. נדבר גם על אופנת קאנטרי, על ההפיכה שלה לטרנד בשנים האחרונות, על בגדי ג'ינס, על מערבונים, על השיער הבלונדיני של ביונסה, ועל זה שאולי אנחנו מייחסים קצת יותר מדי משמעות לבגדים. וגם על כוח, אי אפשר לדבר על ביונסה בלי לדבר על כוח. האם מה שביונסה מבצעת הוא באיזושהי צורה משחררת תרבותית? האם הוא מתנגד באמת למוסדות שאותם הוא מבקר, או שאולי ביונסה פשוט צוברת כוח תרבותי, ובהמשך ישיר לזה, כסף. קאובוי קארטר הוא אלבום האולפן השמיני של ביונסה. על העטיפה שלו נראית ביונסה כשהיא יושבת על סוס לבן, לבושה בבגדי בוקרים, אוחזת בדגל האמריקאי שמוצג רק באופן חלקי. גם בתמונה של עטיפת אלבומה הקודם, רנסנס, היא ישבה על סוס. אלא בעוד שזו הייתה מחווה לתרבות הדיסקו, הבולרום, למועדון האקסקלוסיבי, סטודיו 54 בניו יורק, כאן מדובר בשיחה עם אמריקה אחרת. אמריקה של מרחבים, של ספר, של סוסים דוהרים בדרכים, של עבודת אדמה. אבל אולי יותר מכל, עטיפת האלבום מייצגת מהלך מול הזיכרון של אמריקה. תחשבו על המונומנטים הגדולים שהופלו ונזרקו לים במחאות של תנועת Black Lives Matter ב-2020. על בעלי עבדים יושבים על סוסים מברזל או פלדה מושלחים לפח ההשפעה של ההיסטוריה. ביונסה לוקחת בעלות על ההיסטוריה הזאת ואומרת, המושכות עכשיו בידיים שלי. היא מציגה את עצמה כמונומנט החדש. קאובוי קארטר מתפרס על פני 78 דקות ארוכות, ארוכות מדי אולי, והוא מציג פרויקט שאפתני ומרשים מאוד של מחקר של המוזיקה האמריקאית ושל ההיסטוריה האמריקאית. מתארחים בו שמות מוכרים במוזיקת הקאנטרי כמו ווילי נלסון ודולי פרטון, יש בו שלל אזכורים וסימפולים ואינטרפולציות של ננסי סינטרה, של אלוויס, של ביץ' בויז, זה כמו שיעור במוזיקה האמריקאית של המאה ה-20. קטעים כמו ספגטי או יאיה עוד ילמדו באוניברסיטאות בחוגים ללימודי אמריקה, ובצדק. יש באלבום שני קאברים. השיר השני באלבום הוא קאבר לבלקבירד של הביטלס, שיר שג'ון לנון ופול מקארטני כתבו בשנות ה-60 בהשראת התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית. הקאבר של ביונסה לשיר הוא כמו הגשמה מאוד יפה ומאוד סמלית של הדמיון הזה שלהם, של הציפור השחורה שפורסת את הכנפיים השבועות שלה ואפה. ואולי יש משמעות לכך שהשיר השני באלבום הכי אמריקאי של ביונסה הוא שיר שמזוהה כל כך עם להקה אנגלית דווקא. כמו מבקשת לומר לנו שכדי לראות את מה שקורה כאן צריך להביט עלינו מבחוץ. לא להיות קרטנים כל כך, לפרוס כנפיים, להיות בקשר עם העולם, ואולי גם להזכיר שללבנים בארצות הברית גם להם יש ארץ מוצא. קאבר נוסף שמופיע באלבום הוא לג'ולין של דולי פרטון, שגם מתארחת באלבום ונותנת פתיח קצר לביצוע. ביונסה בחרה לשנות את מילות השיר ולהפוך אותו מכמעט שיר אהבה לאישה השנייה, שהדוברת בשיר מוקסמת מיופיה של ג'ולין ומתחננת בפניה לא לקחת ממנה את הגבר שלה, היא הפכה אותו למעין שיר איום בגרסת הכיסוי שלה. ביונסה אומרת לאישה השנייה שמכונה גם כאן ג'ולין, תיזהרי, תיזהרי אם את רוצה לנסות לקחת את הגבר שלי. יש שם התכתבות ישירה עם האלבום למונייד, שבו ביונסה חושפת את הבגידה של בן זוגה ג'יי זי עם מי שמכונה בקי טובת השיער, וזה מעין שיר המשך. הבחירה לקחת שיר עדין ומיוחד כל כך ולהפוך אותו לשיר אלים ואגרסיבי כל כך, שיר איבה נשי במקום שיר אחווה נשי, מעוררת הרבה כעס על ביונסה ברשת, ואפילו פארטון נזעקה להגן עליה ולהגיד שהיא עומדת לחלוטין מאחורי הקאבר הזה לג'ולין. אולי עוד ניגע בזה היום, יש עוד הרבה על מה לדבר ואנחנו מיד נעשה את זה. אבל מילה לפני שנתחיל, ביונסה תמיד מעוררת רגשות עזים בכל צעד שהיא עושה, וככל שהצעד שאפתני יותר, ככה רגשות עזים יותר. ובאמת לצד סקרנות ועניין נראה שהרשת כועסת על ביונסה, ייתכן שיותר מתמיד, על ג'ולין ועל האורך של האלבום ועל ההצטרפות המאוחרת לטרנד הקאנטרי. דיברנו כאן על הדבר הזה בפופ-אפ כשיצא האלבום הקודם שלה, בפרק שנקרא למה כולם שונאים את ביונסה. אם טרם מזנתם אתם מוזמנים ומוזמנות, חפשו בגוגל או בכל מקום, למה כולם שונאים את ביונסה. וזהו, ביונסה, קייבוי קארטר, אנחנו יוצאים לדרך. רקביאם אמריקאי, כך מכריזה ביונסה בפתח האלבום קאובוי קארטר, שירת השכבה אמריקאית, או אולי שירת השכבה לאמריקה כלשהי, כל זאת בזמן שהיא לבושה בצבעי הדגל על עטיפת האלבום, אוחזת בידה בדגל האמריקאי, שמופיע אמנם באופן רק חלקי. אנחנו ננסה עכשיו להבין מה זה רקביאם אמריקאי, ובכלל על הרגע הפוליטי הזה של קאובוי קארטר, ועל המהלך שביונסה מבצעת מול ההיסטוריה האמריקאית, ואנחנו נדבר עם דוקטור רוני רגב מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית. שלום, דוקטור רוני רגב.
שלום.
בואי נתחיל מהרקביאם הזה. מה לדעתך ההכרזה הזאת על רקביאם אמריקאי?
אני אתחיל להגיד שאני לא, זה לא שאני קוראת את הטקסט הזה כי זה מסר פוליטי בהיר, ברור, מאוד, ואני חושבת שזה לא, זה לא סתם, זה בכוונה שזה המצב. אני אקח את הטרק הראשון הזה ביחד עם עם העטיפה שמלווה את האלבום, שרואים אותה עם לבושה כמו קאובוי, שזה הסמל של ארצות הברית, על סוס לבן, עם דגל אמריקה, לבושה בצבעי הדגל. אני חושבת שהיא מנסה להגיד, אני אמריקה. זאת אומרת, אמריקה היא אני, אולי גם אני, אפשר ללכת על המגלומני לגמרי, ולהגיד, היא אני. ואני חושבת שהרקויים זה אולי בדיוק זה שיר שגם מדבר קצת על זה שכל מה שהיא אומר, כאילו, זאת אומרת, כל מה שהיא שרה מדברים עליו, כן? היא כאילו מתלוננת על זה, אבל בעצם אני לא חושבת שהיא מתלוננת על זה, אני חושבת שזה בדיוק מה שהיא רוצה שיקרה.
כן.
אבל זה איזושהי הבנה שהיא בעצם היא במרכז, וגם להגיד, אני אמריקה, ואיפה שדחו אותי פעם, או אנשים כמוני, זה לא קורה, זה לא יקרה יותר. כן, אני פה להגיד שאני הולכת לייצג את אמריקה כמו שהיא אמורה להיות.
כן, כמו איזה ניקוס מחדש של הדבר הזה, של האמריקאיות.
כן, ניקוס מחדש, כשבמרכז עומדת אישה שחורה.
כן. את חושבת, רוני, שזה רגע פוליטי משמעותי בתרבות האמריקאית, היציאה של האלבום הזה?
לא.
אוקיי, כן. כי את יודעת, יש הרבה שיחה על זה שמדובר בזמרת כל כך מרכזית, באישה שחורה, היא לוקחת את הז'אנר הזה של קאנטרי ועושה איתו איזושהי עבודה, היא לוקחת את האמריקאיות, משהו שהוא לא כל כך טבעי אולי למי שתומכת בהתנגדות שחורה, ואומרת, אני חלק מזה. כל זה כן הכרזות שאני מבצעת כאן איזשהו מהלך שאפתני.
כן, אני חושבת שביונסה מבצעת מהלכים שאפתניים כבר, זאת אומרת, עם כמעט כל אלבום שהיא מוציאה בעשור האחרון, זה משהו שאני מאוד אוהבת לגביה, שהיא זאת אומרת, לוקחת את המעמד שלה, כן, ככוכבת פופ, אולי הכי גדולה בעולם היום, לפחות בין הכי גדולות, וטוענת כמעט את כל מה שהיא מוציאה, שזה עשייה מוזיקלית, כן, עשייה מוזיקלית או בימתית, תמיד, במשמעויות פוליטיות, חברתיות, כן, על נשיות, על משפחה, על ארצות הברית, על גזע, זאת אומרת, זה תמיד טעון, זה כבר הרבה שנים טעון, זה לא היה תמיד טעון, או בעשור האחרון זה טעון, וזה נפלא. אני לא יודעת אם זה, אני לא בטוחה שזה יותר משמעותי ממה שהיה למונייד, או ממה שהיה כל אלבום שלה. אני חושבת שזה פשוט משמעותי לאנשים אחרים. זה לא אלבום קאנטרי, זה בוודאי לא פעם ראשונה שאמנית שחורה, כאילו, לא אישה ולא שחורים באופן כללי, עושים קאנטרי. אני חושבת שמה שביונסה מנסה לעשות, זה לא צריך שאותי להגיד, כולם אומרים את זה. אני חושבת שמה שהיא עושה זה, היא בעזרת המוזיקה שלה, היא שוב מתחילה שיחה. זאת אומרת, היא מנצלת את זה שהיא במרכז השיח, להביא את הנושא הזה למרכז השיח, ולהגיד, אוקיי, בואו ניקח את העניין הזה של קאנטרי, ששוב, רבים חוקרי מוזיקה, כל מי שקצת מתעניין בעניין, יגיד, זה חדשות ישנות, כן? ברור, קאנטרי זה מוזיקה שחורה בין היתר, כן? שחורים עושים קאנטרי כבר שנים. היסודות, אבל היא אומרת, אבל אני אקח את מי שאני, ואני אשים את זה במרכז.
כן, למרות שכן גם צריך להסתכל על ארצות הברית, בזמן הזה, ארצות הברית מאוד מאוד מפולגת, מקוטבת, מצב פוליטי שאנחנו מכירים היטב גם מכאן, ומוזיקת קאנטרי, בדעת, באופן כזה מסורתי, כמעט גורף, משוייכת יותר לצד הרפובליקני של המפה, לדרום ארצות הברית, וזה שביונסה מבזעת את המהלך הזה, זה כן, למרות השורשים השחורים של הקאנטרי שאנחנו נדבר עליהם, זה כן איזשהו מהלך יוצא דופן.
אני, אין ספק שיש פה מהלך אמיץ מבחינתה. זאת אומרת, באיזשהו מקום היא הולכת למקום הזה שבאמת של האמריקה שהיא פחות, זאת אומרת, בכיתוב הזה, כן, ביונסה היא בחלק שלה, למרות שהיא מטקסס, היא בחלק של החופים, של הדמוקרטים, של נגיד אליטות, באמת לא של אמריקה של טראמפ, ושיותר מזוהה עם הדרום. כן. אבל אני חושבת שזה חלק מהניחוס של להגיד, אני מהדרום, בדרום יש גם אנשים כמוני, יש חורים, לא מעט, בטקסס יש הרבה, ובעצם לנגוף בתוך זה. אני בטוחה שהיא רוצה טיפונת לעצבן את הממסד היותר שמרני. ולדעתי זה חלק מהחבילה, כי בעצם בזה יש איזשהו משהו שמשמח את האמריקה שהיא חלק ממנו. כן, זה מאחד שורות בצד שלה. שלא לדבר על זה שאני חושבת שיש גם לא מעט אנשים בדרום האמריקאי, בשוליים, בוא נגיד, היותר רכים שלו, שאולי מצביעים לטראמפ, אבל בהחלט יכולים לראות את זה ולחבב את מה שהיא עושה. זאת אומרת, במובן הזה של יש בזה איזה כבוד, יש בזה איזה, בכל זאת, המוזיקה עצמה היא לא חתרנית, כן? השירים עצמם הם מאוד קלים לעיכול, אז יש פה איזה, באיזשהו מקום גם קריצה לאנשים האלה.
אני חושב על העניין הזה של הדגל האמריקאי, שזה אולי נראה טבעי שאמריקאית תחזיק את הדגל האמריקאי, אבל עבור הרבה אפרו-אמריקאים, הדגל האמריקאי מייצג היסטוריה של אלימות, היסטוריה של דיכוי. הרבה אפרו-אמריקאים לא חוגגים את יום העצמאות האמריקאי ב-4 ביולי. את חושבת שיש כאן גם, כלומר, דיברנו על הקשר של זה למעריצי טראמפ, את חושבת שמהצד האפרו-אמריקאי יכול להיות שיביטו מחדש אולי בא או בדגל האמריקאי בעקבות הדבר הזה?
בטוח. אנשים שנמצאים כאקטיביסטים אפרו-אמריקאים, זאת אומרת, לא כולם, אבל חלקם, אין לי ספק שהם מאוד ביקורתיים לגבי ביונסה, ואני חושבת שגם מאז שהאלבום הזה יצא, היו כל מיני קולות שמבקרים אותו, המובילה ביניהם זה אזליה בנק שקראתי, כן? אז אני בטוחה שיש אנשים שמבחינתם, באופן כללי, כל ניסיון לעשות קאנטרי, להזדהות עם הדגל הזה, יכול להגיד, לבטא איזושהי בגידה. אבל מדובר פה שוב בשוליים של התרבות האפרו-אמריקאית. הלב של התרבות האפרו-אמריקאית, הרוב המכריע, הם ממש לא בשוליים האלה, כן? הם בממסד של המפלגה הדמוקרטית.
כן.
הם בהחלט רואים את עצמם חלק מארצות הברית, רואים את עצמם חלק מהאומה הזאת, ולהפך, אני חושבת ששמחים את זה שהכוכבת הבולטת שהיא גם מייצגת אותם, מכריזה בצורה כל כך ברורה, אנחנו חלק.
כן.
זה גם שלנו.
כן.
זה כל מי ש... זאת אומרת, בוודאי שתהיה, יש, זה תמיד מעורר ביקורת אצל קבוצות שוליים, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שבמקרה זה, אין פה... זה שהיא מביאה את דולי פארטון ווילי נלסון, כן, זה איזשהו רצון לקבל גושפנקה. זה לא איזה רצון רק לבעוט. זה משהו אחר, זה גם שיחבקו אותה, כן.
את מאוד צודקת, אני, על זה שאנחנו הרבה פעמים שומעים באמת את השוליים, כשהמרכז הוא זה שבסוף הוא הרוב, הוא רוב הדעה, ואני באמת חושב שאת צודקת בזה ש... רוב מי שאולי היה לו איזשהו רגשות מעורבים כלפי הדגל או כלפי הסיפור האמריקאי, ירגיש עכשיו יותר לגיטימציה ויותר חלק, ויגיד אם ביונסה עושה את זה, אם ביונסה כל כך אמריקאית, אז גם אני יכול להיות אמריקאי. רוני, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, את חושבת שביונסה סוללת את דרכה לרוץ לפוליטיקה?
לא, וואו, אם זה קורה, זה כל כך יפתיע אותי, זאת אומרת, אני לא חוזה עתידות, אבל אחד הדברים שהיא עשתה בעשור האחרון, ככל שהמוזיקה שלה התחילה להיות יותר ויותר טעונה פוליטית, או אמירות שהיא רוצה לייצר שיחה, היא הפסיקה לדבר. היא עושה פחות ופחות רעיונות, היא עושה פחות ופחות מלל, הפוסטים שלה באינסטגרם, זה תמונות עם ממש, כמעט אין שם שום דבר מבחינת מילים. אני חושבת שהיא הבינה ש... החוזק שלה זה בדיוק ביצירות האלה, כן? ולא במניפסטים.
כן.
ואני אתפלא מאוד אם היא תחרוג זאת אומרת, אחד הדברים שלה כאמנית זה שהיא מאוד מבינה את איך היא אמורה להתנהל ואת הכוח שלה ואת הדרך שלה, ולכן זה מאוד יפתיע אותי אם היא תשנה כיוון. אבל מה אני יודעת? עוד עשור, מה היו הכוונות שלה?
נחכה ונראה. דוקטור רוני רגב, תודה רבה לך על השיחה.
תודה לך. פופ-אפ
עם אלעד ברנועי. אחד הייצוגים המוכרים של מוזיקת קאנטרי בתרבות האמריקאית, גם היום במובן מסוים, הוא חבורה של הילביליז, שנראים כאילו הרגע הם יצאו מדפי הספר הקלבריפין, עם קש כזה שיוצא מבין השיניים, בדיוק איפה שחסרה להם שן, מתופפים על הברכיים, מנגנים על בנג'ו, עניים, בורים, תומכים בעבדות, אבל מוזיקת קאנטרי היא ז'אנר המוזיקה הכי מצליח בארצות הברית, ומדובר בעולם רחב ועשיר, ומעניין שרובנו לא נחשפים אליו בכלל, אז אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מוזיקת קאנטרי, על האלבום של ביונסה בתוך העולם הזה של מוזיקת קאנטרי, וגם על מוזיקת קאנטרי ישראלית, אם יש דבר כזה בכלל. ואנחנו נעשה את זה עם דוקטור רוני כהן, היסטוריון של ימי הביניים, שמאזין ליותר מדי קאנטרי, כדבריו, וגם כותב ניוזלטר על קאנטרי. שלום, דוקטור רוני כהן.
שלום, שלום.
רוני, אנחנו ניתן את הפרטים של ניוזלטר בתיאור של התוכנית, כדי שכל מי שירצה יוכל להצטרף, אבל בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית, מה זה קאנטרי?
טוב, אז זו שאלה גדולה שתלוי את מי אתה שואל. כלומר, יש לנו כל מיני מאפיינים אסתטיים שבדרך כלל אנחנו מחשיבים אותם כקשורים לקאנטרי, כלים ספציפיים, נוכחות של גיטרות אקוסטיות, בנג'ו, כינור, מה שנקרא פדל סטיל, מעין גיטרה שמנגנים עליה עם סלייד. אבל מעבר לזה אפשר להגיד שזו הגדרה שנובעת בראש ובראשונה ממחשבות של שיווק בתעשיית המוזיקה האמריקאית. כלומר, אנחנו מתחילים להתקל במושג הזה קאנטרי בשנות ה-40, והוא בא לשרת כל מיני קטגוריות שנוגעות לאיך אנחנו מחלקים בעצם את מצד הלהיטים האמריקאי. באותה תקופה היו לנו שלושה סוגים של מצדי להיטים, אחד שמיועד להילבילי מיוזיק, כן, מוזיקה של הילביליז שאחר כך הופכת להיות מוזיקת קאנטרי, ממש בשנות ה-40 החילוף הזה במושג, השני זה מוזיקה שחורה במרכאות, או מוזיקת גזע כמו שהם כינו אותה אז, ופופ. אז יש פה בעצם חלוקה דמוגרפית של קהלי יעד במידה מסוימת, והיא זו ששבעה את המושג השפיע על התעשייה הזאת, תעשייה של קאנטרי, שבעצם כמעט כל מי שנכנס לתוכה נחשב לקאנטרי, לא כל כך חשוב מה הוא באמת עושה.
מי כזה האבות הז'אנר?
אז בדרך כלל אנחנו מתחילים לדבר על קאנטרי מג'ימי רוג'רס, שג'ימי רוג'רס פעל בין 1910 לשנות ה-30, והוא נחשב לאבא או לסבא הגדול של מוזיקת הקאנטרי. כמובן שבדורות מאוחרים יותר יש לנו את הנק וויליאמס הראשון, כן, שמתחיל מעין שלשלת כזאת של דורות, מעין הסמי בורקס של הקאנטרי. יש לנו המון המון הנק וויליאמסים, אנחנו עכשיו ברביעי.
אני רוצה רגע שנשמע לפני שנמשיך את קטע של ג'ימי רוג'רס, שנבין במה מדובר. זה קטע משנות ה-30 של המאה ה-20. בוא נשמע. טוב, זה מוכר כזה, אנחנו מכירים את הדבר הזה.
נכון, אני חושב שהיום, אז חלק גדול מהמאפיינים שאנחנו שומעים אצל ג'ימי רוג'רס הפכו להיות מאוחר יותר המאפיינים הסטריאוטיפים של הקאנטרי, נכון? כן. זאת אומרת, גם המבטא הזה, המאוד מאוד ברומי, היודל שנכנס, ויש איתו מערכת חסים מוזרה, או לפעמים שם, לפעמים לא, אז באמת הוא מאפיין, הוא כולל את הרכיבים הבסיסיים שיאפיינו את הסגנון בשנים שיבואו אחריו. כמובן שעם הזמן נוספים כלים נוספים, יש השפעות כאלה ומסורות שכל הזמן לעשות, אבל הוא עדיין נחשב לאבא של הסגנון, אני חושב.
אוקיי, עכשיו, אם אנחנו, דיברנו קצת על הסגנון המוזיקלי, אם אנחנו מדברים על הנושאים שבהם מוזיקת קאנטרי עוסקת, במה מוזיקת קאנטרי עוסקת?
אז אני חושב שאחד הדברים הבסיסיים שצריך להבין ביחס למוזיקת קאנטרי לעומת ז'אנרים אחרים של מוזיקה פופולרית אמריקאית, זה שמוזיקת קאנטרי נשענת בראש ובראשונה על שימוש בקלישאות קבועות. כן? זאת אומרת, הסטריאוטיפים האלה, שאולי הזכרת אותם גם בהתחלה, אבל בעיקר מתבטחים עליהם הרבה, התיאור של החיים בדרום, הרבה פעמים תיאור של חיי פשע, מסעיות מאוד גדולות שנוספות מאוחר יותר, מערכת יחסים עם הכלב, שתייה לשוחרה, אלה באמת טופוסים שחוזרים שוב ושוב ושוב, ושיר קאנטרי טוב יודע להשתמש בכל המרכיבים האלה ולייצר משהו חדש. בנוסף לזה, קאנטרי זו מוזיקה שתמיד מנסה לדבר איזשהו סוג של קולקטיב, כלומר הרבה מהשירים הם שירי דמויות, יש לנו הזמרים והזמרות מגלמים מעין דמויות ומספרים את הסיפורים שלהם, זאת שירה מאוד מאוד נרטיבית, אבל זה תמיד מעין דמויות סטריאוטיפיות כאלה. אנחנו נמצא מאוד מאוד מאוחר בקאנטרי שירים שמבטאים את הרגשות של היחיד, כן, של האינדיבידואל. בדרך כלל גם כששירי קאנטרי מושרים בגוף ראשון, הם מתארים איזושהי דמות סטריאוטיפית של האדם הפשוט מהדרום, כן, בדרך כלל מחברה כפרית או מעיר קטנה והחוויות והמאבקים שלו.
עכשיו, האלבום של ביונסה, היא הכריזה שלא מדובר באלבום קאנטרי, אלא באלבום ביונסה, שזה איזה מין הכרזה רבת משמעות. אתה כחובב מוזיקת קאנטרי, כשאתה מאזין לאלבום הזה, זה בעיניך, באוזניך, אלבום קאנטרי?
אני חושב שעוד פעם, זו שאלה. אני באופן אישי לא רואה את עצמי כטהרן, כן, כמובן. דרום ארצות הברית, אני גר בגבעתיים, אז מבחינתי, אם תשובו, זאת אומרת, זה לא פוגע בי שתכנים משהו קאנטרי או לא. אני חושב שיש הרבה, בחלק גדול מהשירים באלבום אפשר למצוא מאפיינים שאנחנו יכולים לכנות אותם קאנטרי, ואם נגיד את האמת, חלקם אולי נשמעים יותר קאנטרי מדברים שנוכל לשמוע במצעדים, כן, בתחנות הרדיו של נשוויל, לתחנות הרדיו של הקאנטרי בשנים האחרונות, בעשור האחרון לפחות. אז זה נמצא שם בפנים. אני כן חושב שיש רכיבים אחרים שהם באמת לא קאנטרי במובהק. אולי גם המחשבה הזאת על אלבום, על קונספט, זה משהו שהוא קיים בקאנטרי, אבל עדיין קצת זר. זאת אומרת, זאת מוזיקה שהחדה שלה היא מאוד סינגלית. האיבנט הוא הסינגל, ואצל ביונס, זה אלבום, גם ברנסנס הראשון, גם באלבום הזה, יש באמת עניין לייצר איזשהו ספקטקל לאלבום.
כן.
אבל אני חושב שכן, הסינגלים הראשונים שעוררו את כל הוויכוח, הם ללא ספק. זאת אומרת, מבחינתי, הם עוברים את מבחן רוני כהן לקאנטרי, אם זה אומר משהו.
אני רוצה לחבר אותנו רגע לגבעתיים, כלומר לארץ. אתה חושב שיש... אם נרצה לסמן מוזיקת קאנטרי, המקבילה הישראלית למוזיקת קאנטרי, יש ז'אנר שנוכל לעשות את זה לגביו? יש הרבה, מצאתי וגם אני מכיר, כל מיני מין ניסיונות לייצר מוזיקה שנשמעת כמו קאנטרי אמריקאי, אבל אני רוצה לדעת יותר במהות של מוזיקת קאנטרי, האם יש לנו מקבילה מקומית?
אז זאת באמת שאלה איך אנחנו חושבים על זה. כלומר, כמובן שאם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, אז יש לנו כל מיני הבלחות כאלה, כמעט קוריוזים של קאנטרי, כן? גרי אקשטיין, אם אני חוזר לבית שען, הספשייל הטלוויזיוני עמק הנהר האדום, מ-81, שפות תרגומים לשיר הקאנטרי, שאני חושב שזמין ביוטיוב וכדאי לראות אותו, מאוד מוזר. אבל אם אנחנו מנסים, אם אנחנו חושבים באמת על קאנטרי כתוצר של תעשייה מוזיקלית, ומנסים לחשוב על מקבילה לאיך התעשייה הזאת עובדת, אני חושב שהדבר הכי קרוב זה באמת התעשייה של המוזיקה הים תיכונית. כלומר, זאת גם תעשייה שמבוססת על סינגלים, על השיר הבודד, זאת גם תעשייה שבעצם כל המהלך שמתרחש שם זה, כל הטכניקה היא שימוש במערך די מוגבל של קלישאות ומכוון, והמשחק איתם, הפירוק שלהם, ההרכבה שלהם מחדש, זאת פשוט העבודה, גם איזשהו דיבור של קולקטיב, גם כן אופייני שם, והעובדה שאנחנו עובדים עם סוללה של כותבים, גם בקאנטרי וגם במוזיקה מזרחית, למרות שיש לנו את הזמר הבודד, יש לנו סוללה של כותבים מקצועיים שכותבים עבורם, יש לנו סדנאות של כותבים. גם אם אנחנו חושבים על האופן שבו מוזיקה הזאת משווקת, בתחנות רדיו ייעודיות לכך, ההסכמים בין השדרנים לבין חברות התקליטים, ואיך בונים בעצם את מצעדי הפזמונים, אני חושב שיש הרבה מקבילות שם.
אני רוצה רוני לסיום, לי ניסיתי לחשוב כל הזמן לקראת השיחה שלנו על האם זה שירת העמק, האם זה מוזיקה מזרחית, מה בעם נוכל להגיע, כאילו זה יכול להיות כל מיני דברים, באמת תלוי מה היא המהות של מוזיקת קאנטרי, איך אתה מסתכל על זה. חשבתי גם על אינטי עומרי של מיכה שיטרית, אבל פתאום חשבתי על איזשהו רגע שממש מתייחס, שהוא ממש רפרנס מתוך המוזיקה הישראלית, מתוך בצהרי יום של דיוויד ברוזה ומאיר אריאל. אני רוצה שנשמע רגע את הקטע ונדבר על זה.
שזו מקומי פתאום נועץ אף בשמש ופשר באוזנו ממלא תראות תראות הגרי קופרים האלה קלינט איסטווין דמיקולו יאנו בזים לשרב הגיע הזמן שכבר תוציאו את הלשון הארוכה שלכם
השיר הזה, העלילה שלו היא בירוחם, ובעצם יש כאן איזה מין אמירה כזאת על עצמם, נכון? הם רוצים להרגיש שהם מין קאובויז כאלה במדבר, להרגיש שהם חלק מסרט אמריקאי, ואז באה המקומית שאומרת להם, חבר'ה, זה לא הסיפור. ואתה מדבר, ואני חושב לעצמי על בדיוק המקומית הזאת, שהיא אולי מייצגת את המוזיקת קאנטרי הזאת המזרחית המקומית, ולא את המוזיקת דרך הדייוויד ברוזאית הזאת.
כן, אני די מסכים עם זה. אני חושב שיש פה גם כן מהלך שבין אם הוא מכוון ובין אם הוא לא מכוון, הוא עובד עם זה יופי, כי בעצם כשדייוויד ברוזה ומאיר אריאל מרפררים למעין מוזיקת קאנטרי, אז המוזיקת קאנטרי שהם מרפררים עליה, לפחות בשלב הזה, היא דרך העדשות של בוב דילן, שבוב דילן והפולק שלו זה לא, זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד שמבחינה מוזיקלית אולי הוא קאנטרי, אבל מבחינה תרבותית הוא ממוקם במקום אחר לחלוטין. כלומר, זה כבר איזשהו משחק על ייצוג מדומיין קצת של מה זה קאנטרי, שווק. שמשווק באופן קצת אחר, ובהקשר הזה אני חושב שזה אפילו עוד יותר מעניין.
טוב, אני הולך עוד להמשיך לחשוב על השאלה הזאת, מה זה מוזיקת קאנטרי ישראלית. אני אזכיר למאזינים ולמאזינות על הניוזלטר שלך, אנחנו ניתן את הפרטים בתיאור של התוכנית שתוכלו להירשם לניוזלטר של רוני כהן בנושא קאנטרי. דוקטור רוני כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
דיברנו על מוזיקת קאנטרי, ועכשיו נדבר קצת על אופנת קאנטרי. טרנד אופנת הקאנטרי תופס תאוצה בשנים האחרונות. כבר במט גאלה של 2022 ראינו את התמה של אמריקנה והקאנטרי, וההצטרפות של ביונסה לסיפור הזה מבטיחה להפוך אותו למרכזי עוד יותר. מוקדם יותר היום דיברתי עם האוצרת וההיסטוריונית האופנה יערה קידר על האופנה של קאובוי קארטר ועל אופנת קאנטרי בכלל. התחלנו בשיחה על עטיפת האלבום קאובוי קארטר, שאלתי את יערה קידר אם מדובר לדעתה ברגע אופנתי מעניין, זה מה שיינתה.
אני חושבת שזה גם רגע אופנתי מעניין וגם רגע תרבותי מעניין. כשזה מעניין לגבי האופנה שלה והאימוץ של אופנת הקאובויז, לטקס פרסי הגרמי האחרון היא הגיעה לבושה כבר בהשראה של בגדי בוקרים, בלי להגיד אף מילה, ואז כמה ימים אחר כך יצא טקסס הולדם, ומאז העולם השתגע. וספציפית לגבי מה שהיא לובשת על העטיפה של האלבום, היא רוכבת על סוס לבן, היא מחזיקה את דגל ארצות הברית, והיא לבושה בצבעי הדגל, אדום לבן כחול, ומשם כבר כל שאר האלמנטים של מלכת הרודיו, הכובע בוקרים, השרבולים של המכנסיים שמחוברים ישר לבגד גוף, מה שקוראים לו צ'אפס, ועוד דבר מעניין, לגבי הנראות שלה מאז שהתחילה לקדם את האלבום, זה השיער המחומצן הבלונד פלטינה סטייל דולי פרטון, שהיא גם משתפת איתה פעולה. שלגבי הבלונדיניות, אגב, זאת נקודה מעניינת, להיות בלונדינית בתרבות של הדרום האמריקאי היה נחשב זול. אבל כמו שדולי פרטון אמרה פעם, צריך הרבה כסף כדי להיראות כל כך צ'יפ. אז בעצם עם כל האימוץ של המראה החדש, אני חושבת שביונסי גם לוקחת עוד איזה מין סטריאוטיפ כזה והופכת אותו על הראש. נזכור שביונסי מגיעה מיוסטון, עיר שיש לה היסטוריה מוזיקלית מדהימה של בלוז וקאנטרי והיפ-הופ, והיא גם בית הרודיו והתרבות של הבוקרים השחורים. נזכור שבטקסס של המאה ה-19, אחד מכל ארבעה בוקרים היה שחור. היא מתחברת לגמרי למשהו שהוא קשור גם להיסטוריה של עצמה, ואני חושבת שהיא מביאה לזה פרשנות חדשה ומעניינת לאחד המראות, בוא נאמר, חייבים להגיד, אחד המראות השחוקים, תחפוש את הפורים הכי משעממת, והיא עושה שם משהו חדש. שאגב, את הכובע קאובוי, היא כבר הפכה לסנסציה בסיבוב הקודם עם האלבום רנסנס. היא חבשה כובע בוקרים מכוסה במראות קטנות כמו כדור דיסקו, שזה דבר שיש לי בו עניין מיוחד. מי שעשתה את הכובע הזה, היא מעצבת שמכרה את הכובע הזה באצי, ואז ביונסה הגיעה עם זה להופעה שלה, של הסיבוב של רנסנס, והיא סיפרה פשוט על קריסת מערכות טוטלית מרוב הזמנות של הכובע הזה אצלה בחנות.
בהמשך השיחה שאלתי את יערה קידר על טרנד אופנת הקאנטרי, האם באמת יש כזה ומה השורשים שלו, הנה מה שהיא ענתה.
לגמרי זה טרנד. אנחנו רואים את ההשראה של בגדי בוקרים גם בגזרות של הג'ינס, שהמכפלת קצת יותר רחבה, וגם ההשראה של חולצת הבוקרים בבגדי ג'ינס, ובעצם הלבישה שלהם ביחד, לבישה של מה שנקרא דאבל דנים או טוטל דנים, או כמו שקוראים לזה בארצות הברית, טקסס טוקסידו. הטוקסידו של טקסס הוא ללבוש טוטל לוק של ג'ינס, וזה משהו שאנחנו ממש רואים עכשיו באופנה. לחלוטין האופנה הזאת קשורה לבגדי העבודה, וזה מאוד מאוד קשור לתרבות בעצם של הדרום האמריקאי וימי המערבונים הראשונים של המאה ה-19. השורשים של אופנת הקאנטרי בעצם קשורים אל הבוקרים. הבוקרים היו צריכים לבוש מחוספס יותר, פונקציונלי, העבודות היו מאוד פיזיות, מאוד תובעניות. אז בעצם הסגנון של הקאנטרי התפתח כדבר פונקציונלי במקור יותר מאופנתי. המגפי בוקרים יועדו לעבודה, בגלל שיש להם עקבים, אז אפשר לרכוב איתם על הסוסים, ואז העקבים בעצם נתפסים בתוך הארכובות של הרכיבה. כובעים רחבי שוליים פשוט התאימו להגנה מפני השמש, ויצרו אותם בצורה שיצרה אותם קשיחים בעצם, כדי שהם יישמרו לאורך זמן. האופנה של הבוקרים הפכה להיות חלק מאוד חשוב מהתרבות של המאה ה-19, לתור הזהב של גם בוקרים, גם חוואים, ואז בעצם אנחנו רואים את זה בהקשר של פורעי חוק. ברגע שנכנס העניין של פורעי חוק, אנחנו רואים את הלבוש הופך להיות יותר מוקצן, זה הופך להיות יותר סקסי, מה לעשות. תמיד כשמישהו עובר על החוק, אז הדימוי שלו גם הופך להיות יותר מעניין. ואת זה כבר אנחנו מכירים מהקולנוע, אם נחשוב בהמשך על הדמות של ג'ון ויין, או כל מי ש... או כל פורעי החוק שאנחנו מכירים אחר כך מעולם הקולנוע, אפילו כולל ג'יימס דין.
בהמשך שאלתי את יערה קידר על הכניסה של טרנד אופנת הקאנטרי לתרבות הפופולרית, והקשר של זה למערבונים. הנה התשובה שלה.
אנחנו רואים את השינוי המעניין בהפיכה של אופנת הקאנטרי לחלק גם מהתרבות הפופולרית, במיוחד עם העלייה של הוליווד והפופולריות באמת של סרטי מערבונים. זמרים כמו ג'ין אוטרי ורוי רוג'רס הפכו בעצם את התדמית של הקאובוי, הביאו דימוי זוהר, התלבושות פתאום הפכו להיות נוצצות ומסנברות, ואנחנו רואים באמת פייטים נכנסים פנימה וצבעים חזקים, והכל משובץ באבנים מנצנצות. אחר כך אנחנו כבר מכירים את זה באמת מהמראה של אלוויס. היה מעצב אופנה אמריקאי, האמת שהוא היה ממוצא אוקראיני, שקראו לו נודי קון, והוא היה ממש הדמות החשובה ביותר בעיצוב של זמרי קאנטרי, כוכבי קאנטרי. והוא זה שעיצב להם את החליפות המפוארות, מכוסה אותם בתכשיטים, משבץ אותם באבנים. הוא אגב זה שעיצב את החליפה המוזהבת המפורסמת לעטיפה של האלבום של אלוויס, 50 million fans can't go wrong. משם אנחנו בעצם רואים איך האופנה של הקאנטרי מתחילה להתמזג במוזיקה, לא רק במוזיקה של קאנטרי. אז אם נסתכל למשל ב-70s, אנחנו רואים שאלמנטים של הקאנטרי מתחילים בעצם לעבור לתוך מה שלובשים הכוכבים של הרוק אנד רול. הכל הופך להיות חלק מהתרבות של הרוק, ומשם אנחנו רואים את זה כבר ממשיך גם וזולג לאופנה, לאופנה שלא קשורה כבר למוזיקה, שלא קשורה לאנשים שרוכבים על סוסים.
לבסוף, יערה קידר דיברה על המקום של אופנת קאנטרי בתרבות שלנו היום, והפוליטיקה מאחורי זה.
בתרבות שלנו היום כבר הכל מתערבב ביחד, ובאמת, אני חושבת שהחליפה של הקאובוי, המראה הזה של הקאובוי, כבר הפך להיות פוליטי, אבל עכשיו, עם הסיפור של ביונסה, הוא חוזר להיות פוליטי, והוא מעורר את הדיון הזה על ניחוס, על מה אני יכול ללבוש, על מה מותר לי ללבוש. וזאת שאלה חשובה. הדעה שלי היא דעה אולי פחות פופולרית בעניין הזה. אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה שמרוב פוליטיקלי קורקט ואובר אנליזה, לפעמים בגדים הופכים להיות יותר מדי משמעותיים ממה שהם באמת, ואני אומרת את זה בתור היסטוריונית של אופנה שמקדישה את חייה למשמעות ולחשיבות של בגדים בתרבות שלנו ולמסרים שאפשר להעביר דרכם, אבל אני חושבת שיש כאן אולי איזה אובר ניסיון לתת משמעות למשהו שלא לחלוטין, או לא בהכרח קיים שם, ואני חושבת שצריך לזכור שמוזיקת קאנטרי, אחת המוזיקות אהובות בארצות הברית באופן כללי, וביונסה מה שהיא עושה הוא פופ שמגיע מהמילה פופולרי, ויש כאן גם דרך להגיע אל קהל חדש, מבוגר, צעיר, ולהתחבר לסגנון מוזיקה שהוא גם כיפי. יש סיבה שטקסס הולדם הפך להיות השיר הכי מבוקש בסרטונים בטיק טוק. זה גם כיף, ואופנה זה גם כיף, ואני חושבת שזה משהו שחשוב לזכור בתוך כל העיסוק הזה.
תודה לאוצרת והיסטוריונית האופנה יערה קידר, ואנחנו ממשיכים. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. התחלנו את התוכנית עם ההכרזה בפרסום האלבום קאובוי קארטר, שזה לא אלבום קאנטרי, אלא אלבום ביונסה. הפרומו הזה הוקרן על גבי מוזיאון הגוגנהיים בניו יורק, מקום שבדרך כלל מוקרנות עליו כרזות אקטיביסטיות, פוליטיות, ביקורת על המוסד, ופתאום אנחנו רואים פרסומת, כולל תאריך הפרסום של האלבום וכתובת האתר של ביונסה. הנהלת הגוגנהיים אמרה שהמהלך הזה לא אושר, ובאמת מדובר באיזה רגע יוצא דופן, באיזה מפגן כוח. ואולי האמירה הזאת של ביונסה לגבי הז'אנר של האלבום, על כך שמדובר באלבום ביונסה, זו הכרזה ז'אנרית, כשהז'אנר הזה הוא כוח של מוזיקה, של מחשבה, של הפקה, של קונספט. אנחנו נדבר על הקו המעניין שביונסה יוצרת בין מסחר לאקטיביזם, לאמנות ולכוח, ונעשה את זה עם דוקטור יואב רונל, מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום דוקטור יואב רונל.
שלום אלעד.
יואב, עוד לפני שנדבר על התוכן, אני רוצה שנדבר רגע על הצורה. כמו שאמרתי, על מוזיאון הגוגנהיים בניו יורק, מוכרזות בדרך כלל, מוקרנות כרזות שהן או אקטיביסטיות, או שהן ממש תופסות את עצמן כאומנות מיצג, ופתאום אנחנו רואים פרסומת לאלבום של ביונסה. מה היא מנסה להגיד פה, שבעצם ההוצאה של האלבום יש ממד אקטיביסטי?
אני חושב שזה בדיוק זה, גם אפשר לראות את זה בקליפים, באותיות האדומות הגדולות, שאתם מזכירות את Black Lives Matter, שיש בקליפים האלבום, זה כלומר יש כאן איזה מין ניסיון לשים בחפיפה את האומנותי, מסחרי והאקטיביסטי פוליטי בעל משמעות, וכמובן יחד עם העירוב של התרבות הלבנה ביותר, עם התרבות השחורה ביותר, וכאילו cultural appropriation הזה שהיא עושה, שהוא מעניין בצורות מסוימות. כלומר, כן, אני חושב שיש כאן איזה מין ניסיון לתפוס real estate אקטיביסטי ממש, אגב. כלומר, ממש מובן של נדלן.
כלומר, אתה מדבר על הנכס, על הגוגנהיים, היא רוצה להכניס את עצמה לשם.
כן, לשם, אבל גם להכניס את עצמה לשם לא כאמנית, לא כמו, לא יודע מה, ג'י-בי שהולך להסתכל על מרינה אברמוביץ' במיצג המפורסם והבלתי נסבל שלה, אלא דווקא להפך, שביונסה היא הדבר הזה שהאומנות מנסה לעשות. ביונסה כצורה אומנותית, לא הסובייקט שלה. ביונסה כז'אנר, ביונסה ככוח.
ואז הכרזה הזאת, הפרומו, הוא בעצם חלק מהדבר הזה, נכון? הוא לא פרומו לביונסה, הוא מפגן כוח.
מפגן כוח, הוא מפגן של רעבה. והוא גם, תראה, בסוף אומנות, אומנות מודרנית, אומנות, נגיד, משנות ה-40-50, היא מאוד מאוד מודעת, אומנות גבוהה, אני מתכוון, מאוד מאוד מודעת למיקום שלה בתוך השוק, והיא משחקת עם המיקום שלה בתוך השוק, ומגיבה אליו, נגיד, הדוגמה המפורסמת זה חטמנד, הבננה של מאוריציו קטלן, שתעלה בננה על קיר של מוזיאון, והיא נמכרה ב-$100,000, וזה היה כל הסיפור. אז ביונסה עושה מין, כאילו, היפוך של הדבר הזה, היא אומרת, הנה, אז אני גם נכנסת לתוך השיח הזה, אבל אני, כלומר, מנצלת אותו לצרכים שלי, או פותחת אותו, או אותה כל מיני מחוות, שבעיניי הן לא מאוד מעניינות, או לא מאוד רדיקליות, או בכלל לא של היפוך של היחסים בין גבוה לנמוך, ובין תרבות פופולרית לתרבות גבוהה, ולדברים שדווקא השיבה שלהם היום, אצל ביונסה, שדבר שהם כל כך, בעיניי כבר כל כך שחוק, היא מעניינת בגלל הצורך שלה לשוב אל המחווה הזאת.
מה הכוונה? מה הכוונה?
שהגבולות בין הגבוה לנמוך כבר נפרצו. אז מדוע ההתעקשות על לפרוץ אותם שוב? ובמובן זה נראה לי שיש כאן איזה, כלומר, אולי ביונסה מנסה, אולי הפרויקט הזה מנסה, בעיניי הוא מסמן איזשהו סוף של משהו. סוף, אני חושב שזה מה שאני רוצה להגיד. סוף של איזשהו תהליך פוליטי חברתי שבו מי אמנית שחורה ואקטיביסטית היא הופכת להיות רק ביונסה. זאת אומרת, זה אפילו סוף של פוליטיקה זהויות מסוימת. למרות שאני לא חושב שהיא תתפוס את זה ככה.
אני מנסה להבין, כלומר שהזהות שלה הופכת להיות ביונסה? שזה כבר מפסיקה להיות משוייכת לכל דבר? זה רק היא? זה רק ביונסה?
אני חושב שנגיד, אני אתן, הדוגמה שהכי תסתכל עליי להבהיר את זה, זה במוזיקה הישראלית תמיד הייתה חלוקה בין מוזיקה מזרחית למוזיקה ישראלית, שחלוקה שכמובן שימרה את המעמד המוחלט של מזרחים. זאת הייתה מהפכה מאוד 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 גדולה בישראל בצריכה של מוזיקה פופולרית, ונגיד עומר אדם הוא בעיניי, הוא בעצם אולי הזמר הישראלי הראשון, כי הוא כבר לא בדיוק זמר מזרחי, הוא יותר עומר אדם.
כן.
אז אני חושב שביונסה עושה בעצם אותו דבר, היא כבר לא מוזיקאית שחורה, כן? אבל מה שיפה בסיפור הזה, זה שכל המהפכה הגדולה הזאת, היא לא שינתה יותר מדי בתנאי החיים, לא של מזרחים בישראל, ולא של שחורים בארצות הברית. כלומר, ההצלחה הבלתי נתפסת של ביונסה וג'י-זי, לא תורגמה לשינויים פוליטיים, מהותיים. ולכן אולי בסוף כל מה שנשאר זה כרזה על קיר של מוזיאון. סליחה על הפסימיות.
גם מה שכתוב שם, כלומר, שהיא אומרת, זה לא אלבום קאנטרי, זה אלבום ביונסה, זה כמעט, היא אומרת, סיימתי עם הז'אנרים שאני באה מהם, שזה R&B והיפ-הופ, זה כאילו הז'אנרים הטבעיים, ועכשיו הכוח הזה, הוא חייב לגדול לאנשהו, הוא חייב, והוא לוקח את מוזיקת הקאנטרי, שגם היא מקומה בדרך כלל, הוא לא על גבי מוזיאון הגוגנהיים בניו יורק, והוא כאילו, היא הופכת אותו גם לביונסה באיזשהו אופן, אבל מעניין לחשוב אם מוזיקת הקאנטרי עכשיו תשפר את חייהם של אנשים ממעמד נמוך בארצות הברית, בדרום או משהו כזה, או את היחס אליהם.
כן, זה מעניין, תראה, באופן גלי, מוזיקה, כל הייצוג שלה, הווייט טרש האמריקאי, זה ייצוג שחומק מפוליטיקת הזהויות, כי כאילו אין להם שום איזה סקס אפיל של מיינורטי, הם פשוט, וכאן, נח לי על הז'רגון המרקסיסטי, הם סתם עניים.
הם פשוט, הם סתם עניים, זה אמרת, נכון? זה קצת נחתך. שהם עניים בלי שיש לזה איזושהי אתניות.
כן, עניים בלי אתניות, ואז כמובן שאנחנו משליחים עליהם את כל התינה שלנו, והם עונים לנו בתינה כפולה ומכופלת בטראמפיזם שלהם. אז כאילו, הניסיון להפוך את ה... כלומר, יש כאן איזה מין הצטברות של המון 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 זהויות וייצוגים ושאלות של ז'אנר ואומנות וזה, שבסוף בעיניי, כלומר, הכוח היחיד שיש כאן, זה באמת הכוח של ביונסה כאמנית שמוכרת בתוך שיטה קפיטליסטית, ואין כאן באמת, כלומר, מה שבאמת חסר או לא נמצא, זה שינוי חברתי או שחרור. עכשיו, זה לא שאני מצפה מהמוזיקה שלי לעשות את זה. פשוט אני רואה כאילו ביונסה מוכרת את השתיק הזה. כאילו, אני של איזה מין תנועה של שחרור כזה. וזה אולי המקור של התסכול שאני מביע כאן.
כן, נגיד. למרות שאם נגיד בלמונייד, בפורמיישן, היה שם ממש, הייתה גם אסתטיקה כזו של הדרום השחור, ושל התנגדות למשטרה, ואלימות נגד שחורים, וכל הדבר הזה, ועכשיו, אתה יודע, גם אפילו במראה שלה, היא פתאום נראית בהירה יותר, עם השיער הבלונדיני הזה, כאילו קצת מתרחקת באיזשהו אופן מהתנועה הזאת, ואפילו בהקשר הפמיניסטי, הקאבר לג'ולין הוא כבר לא ביונסה צריכה להגיד Who Run the World Girls, לא, היא שר השיר כאילו הולכת לדפוק עכשיו מכות לאישה שבן זוגה בגד בה איתה.
כן, הקאבר לג'ולין הוא מדהים, כי זה שיר באמת כל כך יפה, והיא עושה לו כזה עוול עם הניסיון להפוך אותו למשהו אחר, אבל אני כן אגיד שהיא, מה שהיא מאתרת שם זה מין את המקום בג'ולין, זה ממש יפה, כלומר, ממש אפשר לראות את זה שם, היא הופכת את, את הזמרת, את הזמרת האלומת שם, שזו דולי פרטון, ואחר כך מיילי סיירוס ועוד אלף נשים, כן? בעיקר לבנות, בעיקר מהדרום, כן? שהן תמיד מוצגות כחסרות כוח מול היופי המפתה של ג'ולין הזאת, המושלמת. וביונסה אומרת לה, אני אפרק אותך, אני חזקה, אני אגן על הגבר שלי, ואז היא ממשיכה ומסבירה איך היא והגבר שלה ביחד, 20 שנה ושום דבר לא יפריד ביניהם, והם כבר עברו דברים, והיא כאילו, היא כל מן תופסת עמדה של כוח, זה כאילו העמדה המוצהרת שלה. כאילו, כמו שאמרת בפתיחה, וזה ממש, אני חוזר על מה הדברים שלך, היא פשוט מציגה את הכוח שלה. עכשיו, שאלות של כוח הן מעניינות, כי כוח הוא לא רק אסתטי, הוא חייב להיות בו איזה מין משהו מעבר, ואז אני שואל, איזה מין כוח באמת יש כאן? אז כלומר, בג'ולין היא לא, זה לא שהיא באה בג'ולין ואומרת, זה לא, זה כן טקסט שהוא כביכול פמיניסטיה, אדפטציה שלה. כן, אני אישה חזקה, את לא תגנבי לי את הגבר, אני אפרק אותך, אני לא צריכה גבר שיגן עליי.
כן.
כן? אבל מצד שני, יש כאן איזה מין דבר מאוד מוזר בלצעוק את כמה שהיא חזקה שוב ושוב ושוב. כלומר, אני קצת לא מצליח להבין אם את כל כך חזקה ובטוחה בעצמך, למה אנחנו זקוקים לאיומים האלה, אבל אולי כוח פשוט צריך להראות את עצמו.
כן, אולי חלק מכוח זה להציר על זה שהוא קיים, להגיד, כן. יש לי כוח, אולי זה הכוח בהתגלמותו. דוקטור יואב רונל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה אלעד, ביי, שיהיה אחלה.
גם לך. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לנועה טייב על התחקיר, תודה לטכנאי השידור אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי, להתראות.